כל חי אונליין 93fm.co.il.
שוב החדש שהובטח להם. יושב ראש מתי המאבק מסר כי הקואליציה חוגגת בעוד שאנחנו בוכים, וקרא לראש הממשלה לעמוד בהתחייבותו להקמת היישוב החדש. נתניהו הגיב, אני מבין את המצוקה, הבטחתי הבטחה ואני אקיים. מנכ״ל עיריית ירושלים אמנון מרחב התייחס הערב במהדורה המרכזית של כל חי לחילולי השבת בעיר ואמר כי הצוות שלו ושעורך הדין מירון עדיין עובד ולא נאמרה המילה האחרונה. הפתרון שהושג לפי שעה הוא הפתרון שהציע ראש העיר מהרגע הראשון, הגברת האכיפה. מרחב התייחס גם לנושא התקציב למנהלים הקהילתיים המחללים שבת ואמר כי אין תקצוב לא ישיר ולא עקיף לפעילות של מחללי שבת. נער פלסטיני בן 17 מחברון נעצר באחת מעבדות הבידוק המאוישות על ידי לוחמי מג"ב באזור מערת המכפלה כשהוא חמוש בסכין. כתבנו לענייני משטרה בן צילי זורביץ' מוסר כי הנער הוא עבר לחקירת גורמי הביטחון. שר החינוך נפתלי בנט תוקף את שר הביטחון אביגדור ליברמן על רקע דרישתו מהרב יגאל לוינשטיין להתפטר מתפקידו במכינה הקדם צבאית בני דוד. אל תעשה פוליטיקה על הגב של לוחמי צה"ל, מכינת עלי לא תסגר. מדובר בעוד ברברת פוליטית טיפוסית של ליברמן, כמו חיסול הנייה תוך 48 שעות מכניסתו. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' טוען כי מדובר בספין, ובעוד אחד מאיומי הסרק של ליברמן הדברים נאמרו במהדורה המרכזית עם אבי ממרן, כאן בכל חי. שרת המשפטים איילת שקד המליצה לנשיא המדינה ראובן ריבלין שלא לחון את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט שמרצה עונש מאסר על עבירות שחיתות. על אף ההמלצה הבהירה שקד כי תתמוך בכל החלטה שריבלין יקבל וביקשה להתחשב בתרומתו הייחודית של אולמרט לביטחון המדינה. משטרת ברלין פינתה את עובדי משרד האוצר הגרמני בשל חבילה המכילה תערובת חומרי נפץ שהתקבלה במקום. צוות ההבטחה הרחיק את החבילה למקום מבודד לאחר שהתערובת לא התגלתה במכונת השיקוף. מהמשטרה המקומית נמסר כי פתיחת החבילה הייתה עלולה לגרום לנפגעים וכי טרם נודע מי עומד מאחורי משלוח החבילה. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה מפגיעת רכב בצומת דולפין בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים לו טיפול רפואי, מפנים אותו לבית החולים רמב"ם בעיר. ידיעה שמסר כתבנו בן צלי זורוביץ'. תחזית מזג האוויר, מיד.
תחזית מזג האוויר מתכוננת לפסח עם סנו קיי 600. לקראת ניקיונות הפסח מנקים את הספרייה מאש. אינו מחתים את הספרים ואינו משאיר סימנים. סנו קיי 600, כשר לפסח.
הלילה יורד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה, מחר מזג האוויר יהיה דומה.
תחזית מזג האוויר מתכוננת לפסח עם סנו קיי 600. לקראת ניקיונות הפסח מנקים את הספרייה מאש. אינו מחתים את הספרים ואינו משאיר סימנים. סנו קיי 600, כשר לפסח.
עד כאן, חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי,
כל חי תמיד איתי. הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, למי שאיתנו כאן באולפן, זאב סגל ומנדי אור. אנחנו רוצים לפתוח הערב בנושא השחיקה ולאחר מכן נתייחס בעזרת השם אל הנושאים שלכם. השחיקה, תופעת השחיקה זו תופעה מוכרת. אדם בוחר מקצוע, משקיע שנים של עבודה, מתחיל את העבודה עם מלא מרץ, מלא התלהבות, מלא אנרגיה, ואז בתהליך הדרגתי, מעט לחץ, מעט נסכולים, מעט אכזבות, ועוד תחושה לתחושה מצטרפת ומצטברת לחשבון גדול של תחושות שליליות, מה שמוביל את האדם לידי מצב של שחיקה. מהמקום הזה האדם מפסיק ליזום, מפסיק ליצור, מפסיק לעשות. ההתלהבות שלו איננה עוד. לפעמים הוא אפילו מפתח רגשות של טינה וכעס כלפי האנשים שהוא עובד איתם. לפעמים ייאוש, גם דיכאון. לפעמים זה בא לידי ביטוי בסימפטומים גופניים. הגוף עייף, תנועות הגוף מתחילות להיות איטיות יותר. לפעמים זה בא לידי ביטוי בהגזמה, הגזמה של אכילה רבה מדי, או אפילו שינה רבה מדי, או מיעוט אכילה. יחד עם זאת, על אף ששחיקה, זו חוויה מאוד כואבת, היא גם יכולה להיות חוויה שמקדמת את האדם. כי היא עוזרת לאדם להיות הרבה יותר מודע, ער לעצמו, מה טוב לו ומה לא טוב לו בחיים. מודעות והתפכחות שיכולה להוביל את האדם לצמיחה מחודשת. אז למה אנשים נשחקים? החיפוש אחרי משמעות הוא צורך חזק מאוד שיש לאדם. ומה הכוונה? ניקח דוגמה, דוגמה פשוטה. אדם יכול לקנות לעצמו רכב פשוט, אבל לפעמים הוא יעדיף רכב מכובד, לא רק בגלל שזה יותר נוח, אלא גם בגלל שלרכב המכובד יש משמעות נוספת. לדוגמה, הרכב הזה, האדם אומר ש... כאשר הוא יקנה את הרכב הזה, יהיה לו את הרכב הזה, מה זה אומר עליו הרכב הזה? שהוא עסוק מאוד, שהוא מוקף באנשים, ובמעמד מסוים, מצב הכלכלי שלו הוא בהתאם לרכב. איפה אומר שהמניע לקניית רכב? רכב ספציפי, מכילה משמעות ייחודית לרכב שהוא לקח. אפשר לקחת דוגמה גם בתחום העבודה, המקצועיות של האדם. אדם בוחר להיות רופא. למה? כי יש גם משמעות לתפקיד הזה. זה אומר שהוא האדם, הזהות של האדם הטוב, המשפיע, התורם, מטביע את חותמו בעולם שאנשים תלויים בו. לפעמים המשמעויות הן אחרות. טובות או לא טובות זה לא משנה כעת. העיקרון הוא שהמקצוע מכיל גם כן סמל מסוים. וכשאנחנו עוסקים בבחירת מקום עבודה או מקצוע, הרבה אנשים מתחילים את העיסוק שלהם במקצוע, בתחום שבו הם עובדים כאידיאליסטים גדולים. המון ערכים, המון התלהבות, אנשים מדמיינים לעצמם את הצד הטוב במקצוע שלהם, שהם בוחרים לעצמם. לדוגמה, רופא, איש חינוך, הוא רואה איך הוא יהיה הרופא הטוב, הוא איש החינוך הייחודי. ובאמת מסוים זה נהדר שהאדם מתמקד בצד החיובי והערכי שיש במקצוע, כמה זה מתאים וכמה הוא יכול להצליח במקצוע הזה. זה מנגנון שבורא עולם יצר על מנת להתקדם. שהאדם יוכל להתמקד, בעיקר בתחילת דרכו, בתחום החדש שהוא בחר לעצמו, בצד הטוב החיובי, יהיה לו יותר קל להיות עם מוטיבציה ואנרגיה. יחד עם זאת, יש בזה חיסרון. עם הזמן, יש כישלונות, יש לחצים, קצב ההתקדמות הוא לא בדיוק בקצב שהאדם תכנן שהוא יהיה בהתחלה, וכך, התחושות השליליות שמתלוות לתהליך, מצטברות. תחושות שליליות שיוצרות מצב של תסכול מצטבר, מה שמביא את האדם לידי מצב של לפעמים שחיקה. כי האדם היה לדוגמה עם 100% מרץ, 100% אנרגיה, 100% אמון שלו בעצמו ובמקצוע שהוא בחר. ואז אכזבה ועוד אכזבה ועוד אכזבה. כל חוויה, כל אכזבה היא חוויה. כל חוויה היא מייצרת תפיסה, הנחת יסוד חדשה בנפש של האדם. אם לדוגמה בהתחלה הוא היה עם 100% אנרגיה לפעול, לעשות, ליזום, כעת אחרי תסכול הוא עם 99.5. זה האנרגיה שיש לו, זה לא כל כך בולט בהתחלה. אבל אם נכפיל את זה בעוד 100 ו-200 ו-300 אכזבות, כעבור כמה חודשים או כמה שנים, אנחנו נראה אותו עם 40% אנרגיה. זה לא אותו בן אדם שהכרנו. למה? בגלל החוויות השליליות שהצטברו. לפעמים מה שמביא את האנשים מדי שחיקה זו העובדה שהם יותר מדי אידיאליסטים, עם יותר מדי מרץ התלהבות, ובעיקר ציפייה שהדברים עתידים להתנהל בדיוק כמו שהדמיון צייר, ואז כל אי הצלחה ולו הקטנה ביותר מתפרשת כגרועה יותר ממה שהיא באמת. במילים אחרות, היות שהאדם אידיאליסט מדי, הוא גם רגיש מדי. לדוגמה, האדם למד רפואה, הוא לומד הרבה מאוד מקרים שבהם טיפול פלוני, טיפול אלמוני הצליח, שיחס טוב רומם את החולה, ועוד מקרים מרגשים של הצלחה, שבן משפחה ניצל, שכל המשפחה התרגשה והוקירה תודה בלתי רגילה לאותו רופא. ואז הרופא הצעיר פוגש את המציאות, ובמציאות זה לא כמו בסיפורים, הוא נפגש עם התמודדויות חדשות בגלל נתונים חדשים, מה שמוביל להרבה כישלונות. האכזבה, האלם, בשלבים ההתחלתיים, זה אחד המחסומים הקשים שאנחנו צריכים לעבור בשביל שלא ניפול שבי בידי השחיקה. כי לא פעם אנשים מבינים שהאידיאלי כבר לא ריאלי, זה דבר שהוא מובן, אבל הדבר הזה גורם הרבה רגשות אשמה לאדם שהוא כל כך אידיאלי, כי הכישלון של האדם שמנסה את כוחו במקצוע החדש לא נתפס רק ככישלון טכני מקומי נקודתי עם הזמן נתגבר עליו, אלא לפעמים ככישלון שלי כאדם. האם זה אומר שלאדם לא טוב שיהיו ציפיות? האם זה אומר שהאדם לא צריך להיות עם אידיאלים, עם ערכים, עם ציפיות? התשובה היא ודאי שלא. חיוני מאוד שלאדם יהיו ציפיות מעצמו וציפיות מאחרים. אנשים אומרים, לא צריך שיהיה לאדם ציפיות מאדם אחר, כי אם אין ציפיות אין אכזבות. על זה אני בדרך כלל אומר, אם אין ציפיות גם אין חיים. כי אם אין ציפיות אין שאיפות, אין למה. אין למה לנוע, כי הציפייה היא זו שמקדמת אותנו מעבר למי שאנחנו, מה שאנחנו כעת בהווה. ולכן הציפייה היא זו שמותחת אותנו, את היכולות שלנו, את התכונות שלנו, את הנפש שלנו. אם לדוגמה יש לאדם מטרה מסוימת, כלכלית, חברתית, לימודית, לא משנה, איזה מטרה שלא תהיה. על מנת שיוכל להגשים את המטרה, משהו בנפש שלו, באישיות שלו, צריך להשתנות. הוא צריך להיות זריז יותר, חכם יותר, יעיל יותר, נחמד יותר, סבלן יותר, משהו צריך להשתנות בתכונות שלו. במילים אחרות, המטרה היא מותחת את הנפש של האדם, והוא מגלה בעצמו תכונות חדשות. זה הציפיות, ציפיות של האדם מהאדם האחר, אלה הן ציפיות נהדרות, כי זה מה שמקשר בין בני אדם. אדם מהרחוב, אין לנו ציפייה ממנו, גם אין קשר, גם אין קשר איתו, אז אין ציפיות, אז אין אכזבות, אין גם קשר. אבל על מנת שיהיה לנו קשר עם בני אדם, אנחנו צריכים ציפיות מהם, וכגודל הציפיות, גודל, עומק הקשר בין שני בני אדם. אז ודאי שטוב, יעיל ונכון, שיהיו לאדם ציפיות, כך הוא מרגיש משמעות, ולא ציפייה אחת, אלא כמה וכמה ציפיות. בתחום המשפחה, החברה, הקהילה, עירת שמיים, כל תחום. מחקרים מראים שבני אדם שיש להם מטרה הם אנשים מאושרים יותר. נכון שאנשים שלפעמים מציבים מטרות לא ריאליות הן המטרות שמייאשות אותם, אבל זה כשהוא שם לעצמו מטרה שהוא לא יכול לעמוד בה, או אם זוהי מטרה שהסיפוק ממנה הוא אחרי הרבה מאוד זמן, ואז הוא לגמרי לא נהנה וחווה חוויה רגשית בתהליך עד שהוא מגיע למטרה, ואז כל עוד הוא לא הגיע למטרה הוא מרגיש יותר תחושות שליליות מאשר חיוביות, ולכן זה מוביל אותו לתהליך של הצטברות תחושות שליליות, מה שיוביל אותו למצב של שחיקה, ואז האדם לא ימשיך עם המטרה שלו. לפעמים יש לאדם מטרה שהוא לא מזדהה איתה, אל זוהי מטרה שאולי החברה הקרובה, הורים או כל דמות סמכותית אחרת לחצה לאדם להעדיף את המקצוע הזה, את החברה הזו, מה שהוביל אותו לשחיקה. אז גם זה יכול להיות מצב שיפגע באדם. אנחנו נרצה להמשיך בנושא וגם נושאים אחרים שקשורים לנפש האדם, ותוכלו גם אתם לשאול את שאלותיכם. אנחנו נצא להפסקה קטנה, ובעזרת השם מיד אחרי ההפסקה אנחנו חוזרים אליכם לנושא הזה ושאר נושאים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום, שמי ליאור רוזנבלט ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם eBay. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה, ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
איך אני אוהב את הקפה שלי? כפית קדושה קפה, כפית סוכר ושעון מותג יוקרתי במתנה. קונים שניים ממוצרי קפה טורקי, שומרים את החשבונית, מתקשרים לטלמסר 03-9411-433 ועונים על השאלות. עניתם מהר ונכון, זכיתם בשעון מותג יוקרתי. שני זוכים בכל יום חול. קפה טורקי אליט, יש טעם להישאר ערני. המבצע מתת זין באדר עד זין בניסן, כפוף לתקנון.
כנס אחדות ענק בהיכל מנורה תל אביב, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, והגאון הרב יגאל כהן, במופע המרכזי, אודי דודי בהופעה מלאה. יום שלישי, ח' בניסן, 4 באפריל, מחיר כרטיס 25 שקלים, שי ענק למזמינים עכשיו, ספר וחמישה דיסקים של הרב יגאל כהן, האירוע לגברים ונשים בהפרדה מלאה, להזמנות חייגו, 03-8770, 03-8770, המשך פרטים בקרוב.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244, 03-652-5244.
במקום לקנות תנור חדש, בשי עוגן מחליפים חצובות, מבארים, מגשים, כפתורים, ויש לכם תנור חדש. שי עוגן, רחוב יפו 128 ירושלים, מול שוק מחנה יהודה, 02-538-9550.
מהפכה ברפואת השם, בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת, ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר, ובמחירים ללא תחרות, והאיכות זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
כשיוצאים לקנות מוצרי חלב, מה לוקחים?
שרב פעמי.
וכשיוצאים לקנות חלות לשבת?
שרב פעמי.
וכשיוצאים לקנות דגים?
שרב פעמי.
וכשיוצאים לקנות חיתולים?
נו ברור, שרב פעמי.
מהיום לא יוצאים מקניות בלי סל רב פעמי. המשרד להגנת הסביבה.
אתה הנוהג במכונית, מתקרב למעבר חצייה, יש שם ילדה שרוצה לחצות, אבל אתה מתעלם וממשיך לנסוע. חושב לעצמך, שטויות, הנהג שמאחורי כבר יעצור לה. אם לא עצרת, אתה עבריין. יש סיכוי גבוה ששומר דרך צילם אותך והמשטרה תשלח לך דוח. שומרי דרך, כי מהיום כולנו נלחמים על החיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משטרת ישראל ועמותת נתיב בטוח. ילדים מביאים איתם המון רגעים יפים בחיים, ויש רגעים שממש כדאי לחסוך בשבילם. הורים יקרים, שימו לב, הביטוח הלאומי ומשרד האוצר מזמינים אתכם להצטרף עוד היום לתוכנית חיסכון לכל ילד ולבחור עבור ילדיכם תוכנית חיסכון. בחרו את תוכנית החיסכון המועדפת עליכם בקופת גמל או בבנק ותתחילו לחסוך בכל חודש 50 שקלים לילד עד הגיעו לגיל 18. היכנסו עכשיו לאתר חיסכון לכל ילד או חייגו כוכבית 2637. חיסכון לכל ילד, חוסכים לרגעים גדולים.
שלום, כאן אריה אשדת, יועץ חינוכי, זוגי ומשפחתי, מנהל התוכנית להכשרת מנחי הורים במרכז ינר. אני מזמין אתכם ללימודי הנחיית הורים במרכז ינר, המקיים הכשרה בלעדית באישור משרד החינוך. כי הנחיית הורים לומדים רק אצל המומחים.
מרכז ינר, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום ערב טוב.
לא?
שלום ערב טוב.
כן, שלום וברכה. שם שלי זה שמואל. אני עשיתי איזשהו עדכון תעסוקתי ופשוט מאוד הובחנתי שאני יכול ללמוד לייעץ. והמליצו לי את מה שהרב בעצם עושה, מה שהרב בעצם מלמד, ייעוץ רב תחומי.
כן.
ייעוץ רב תחומי במרכז, אני חושב גורם איזה מרכז הישגים.
כן.
נכון?
כן, כן.
עכשיו, העניין הוא שאני שאלתי את הרב שלי, והוא אמר לי שכרגע אני צעיר מדי, אני בן 20 בזור, 22.
כן.
אמר לי שאני כרגע צעיר מדי בשביל ללמוד את הנושא, אמר לי פשוט מאוד שעדיף לרגשת את זה, קצת בשלב יותר מוכן, פשוט מאוד להיות מוכן, מאשר מה ששמעתי שהרב דיבר בתחילת התוכנית, שלפעמים אדם בעצם, הוא עושה משהו ויכול להיכשל, אז בתור צעיר, כאילו, גם לא יכולים לבוא, מה אנשים יבואו לך, אמר, אתה יש לך ניסיון, יש לך ניסיון, גם מבחינה שאפשר להיכשל בזה, אמר, זה עדיף בשלב יותר מאוחר. אני הוספתי את השלב בעצם שאפשר להיכשל, שכאילו אתה צעיר ולא יבואו אליך, זה לא הרב שלי אמר לי. שלי, בשלב הזה, איך אפשר לשמר את זה, מבחינה שאני...
רגע, את המשפטים האחרונים לא שמענו, כי היו רעשים בשידור, היו רעשים ברקע, סליחה.
אוקיי, הרב שלי אמר לי שאני צעיר מדי, רק אני אומר, כאילו, אנשים יגידו לי, מה אתה צעיר, מה אתה, פשוט מאוד, מה אתה יכול להתחיל לייצר אנשים, כאילו, מה אתה, בקושי חצי מהחיים שעברת אותה, פשוט, פתאום נהיה יועץ, פתאום. אז נכון שזה בעצם, אם אני מחליט על המטרה מסוימת, אז אני עושה אותה, ואני לא מתייחס למה שאומרים. אבל בכל אופן, במצב הנוכחי, אני כרגע בן 22, אני חושב שאני יודע, יש לי רצון מאוד חזק ללמוד ייעוץ, מצד שני, אני צעיר מדי. הרב שלי אמר לי כרגע לא לעשות את זה. שאלה היא איך אפשר בעצם, בנושא לשמר את זה, שיש לי את המוטיבציות, כמה שנים, את הרצון האמיתי בעצם לעשות את זה. בגלל שאני גר רחוק, גם הציעו לי, התקשרתי לעם המרכז, אמרו לי שאפשר גם בדיסקי משהו, דרך אגב גם אני מאוד מנשמע את הרב בכל לשון, שיחות. בכל אופן, איך אני יכול בעצם לשמר את זה כיום, שישמר לי הרצון הזה ללמוד את זה, ושבאזור שם אני יתאים לזה גם עוד כמה שנים. עשיתי איזשהו עדכון מסוים, ושם הראו לי שבעצם...
כן, הבנתי.
להיות יועד.
הבנתי, תראה.
זה מאוד מתאים לי הנושא הזה.
כן, הבנתי. כל נושא העיסוק עם בני אדם הוא מאוד מתאים לך. אגב, אתה גם נשמע מאוד אסרטיבי ומאוד נחוש, אז ככה שנושא הקשר עם בני אדם יכול להיות רלוונטי באמת מבחינתך. כמובן, אני אומר את זה רק לפי הטון דיבור וקצב דיבור שלך, אני יותר מכך אני לא מכיר. אבל מה שאתה שואל, אתה אומר, איך אני יכול להמשיך לשמור איזשהו מימד מקצועי בלי שאני לומד את התחום המקצועי. זו השאלה שלך.
נכון, היום אני בעצם, מה שאני, היום אני עושה, אני אברך כולל.
כן.
אני התחתן לי כבר ברוך השם לפני שנה פלוס, ואני אברך כולל, והעיסוק שלי כיום, אני אברך כולל, אבל פשוט אני גם לומד עם בעלי תשובה, דרך הטלפון, וגם מדבר עם בעלי תשובה, כך שלפעמים אני יותר מתקן עם נושא של ייעוץ, זה לא ייעוץ בדיוק, אבל זה נושא כזה, מדברים פתאום אמונה, ואמונה אני לא מגיע לוויכוחים, אני מפנה אותם למישהו גורם מעליי בארגון, זה ארגון של בעלי תשובה. אבל פשוט מאוד, הרבה פעמים כאילו יש שיחות נפש כאלה שהוא שואל שאלה, אז אני כזה, אני חושב שאני תורם, לא יודע, אין לי כזה הרבה ניסיון, אני צעיר מדי, אבל אני חושב שיש לי מה לעזור לו, ואני כזה מתחיל לעזור, אז אני חושב שפשוט גם, אני חושב שגם
תראה, זה פשוט נושא יהיו, שפשוט יש מה לו. תראה, אני אנסה להתייחס למה שאתה אומר. יש משהו נכון למה שאתה אומר, אני צעיר. אני לא יודע להגיד לך בדיוק, כי אני לא מכיר בדיוק מה זה נקרא צעיר, כי כיוון שאנשים לומדים את תחומי הנפש, או כל מיני תחומים אחרים, מתחילים ללמוד בגיל 18, 19 ו-20. אני בהרבה מאוד מכיר אומר לאנשים, עד רבה, כדאי לך להתחיל כאשר אתה צעיר, בשביל שאתה תהיה בן 40, אז תוכל להגיד, גם למדתי וגם יש לי 10 שנים של ניסיון, אבל אם תתחיל ללמוד בגיל 35-40, אז בגיל 50 יהיה לך כ-10 שנות ניסיון, ולא בגיל 50 יהיה לך 20 או 30 שנות ניסיון. בשביל להגיע ל-10, 20 ו-30 שנות ניסיון, צריך להתחיל יחסית בגיל מוקדם. זוהי נקודה אחת. אבל נקודה השנייה, אם והיה והגעת למסקנה שלא משנה, אני נוגע בדבר, אז אני לא רוצה להתייחס יותר מדי אל השאלה שהיא הייתה ממוקדת יותר מדי, ואני מרגיש שאת לא נעים שם, אבל אני אתייחס אל השאלה באופן כללי. באופן כללי, לגבי עיסוק, רצון לעסוק בנושא מסוים, ואי הצלחה לעסוק, ואי יכולת לעסוק בו בגלל שאני צעיר, אז אני אומר לך מה אני שומע מהסגנון שאלה שלך. אני חושב שהמילה צעיר היא חזרה על עצמה בשאלה 4 או 5 פעמים. זה שאתה צעיר, כי אתה בן 22, אז אתה אכן צעיר. אבל זהו, צעיר זה חיסרון ביחס ל, לדוגמה, מקצועיות ועיסוק בתחום הנפש, אבל זהו, זה חיסרון אחד, הוא עובר עם הזמן. הוא לא, כל יום שעובר, אז אתה מרווי, אתה מתגבר, מתבגר קצת. ולכן, מה שדעתי כדאי לך לשים דגש זה, בסדר, אני צעיר, זהו, נגמר. לא לחזור, אז זה עוד פעם ועוד פעם, אלא לומר עצמי, בסדר, אז מה כן אני יכול לעשות בשלב הזה? הרי גם אם והיה, ואני נאמר לי ידי הרב שלי, לא הלכת ללמוד, מכיוון שאני עדיין לא בגיל, אז מה אני כן יכול? אני כן יכול לדבר עם בעלי תשובה. בסדר, בוא נראה, על מה הוא מדבר איתי? הוא מדבר איתי על תסכול, הוא מדבר איתי על אכזבה, הוא מדבר איתי על הרצון להשתנות, הוא מדבר איתי על קשרים שיש לו קשיים בהתמודדויות שלו עם משפחת המוצא ועם אנשים שהוא היה בקשר איתם כאשר הוא היה חילוני וכעת הוא חזר בתשובה, לדוגמה. אז לפחות בנושאים האלה, כן, לקרוא חומר, ללמוד, להבין, גם אם לא בצורה מסודרת, בצורה מקצועית, אבל אתה הרי בכל אופן עוסק בתחום הנפש. אז אתה בכל אופן מחויב בשביל לתת שירות אמיתי, טוב ואיכותי, יעיל, לשני אנשים, גם לאדם שאתה מחויב אליו כי אתה נותן לו שירות, וגם לך עצמך, כי אם והיה ואתה עוד פעם ועוד פעם תיתן שירות לא טוב ולא יעיל, אז עם הזמן בני האדם יבינו שהם מקבלים ממך, אולי אוזן קשבת, אבל לא מקבלים מצח, הכוונה, כיוון, כלי, איזושהי זווית ראייה מחודשת, ובסוף אתה פוגע בשם שלך. וחוץ מזה, אם והיה ואתה לא תלמד, אז יהיה לך גם כן, תהיה לך שחיקה מכיוון שאתה תחזור כל פעם על אותם דברים. אדם מרגיש תסכול, אז מה תגיד לו? תחייך. אדם מרגיש תסכול, מה תגיד לו? תשמע מוזיקה, או תעשה דבר שכיף לך בו לעשות. כל מיני עצות שאולי הן נכונות, אבל כשחוזרים עליהן ואומרים אותן עוד פעם ועוד פעם, אז האדם, גם היועץ עצמו הוא נשחק. הוא צריך גם עצמו לגוון, למצוא גישה חדשה, כיוון חדש, דברים חדשים, למצוא טעם חדש ביין ישן. כל תחום זה ככה. אגב, אחד מהמקצועות שאולי נזכיר את זה אולי נזכיר את זה כבר עכשיו, רציתי לציין את זה בהמשך, ואני כבר אציין את זה עכשיו. אחד המקצועות שמרגישים בו הכי הרבה שחיקה, בכל אופן בישראל, מחקר נעשה בישראל, מהו המקצוע שיש בו הכי הרבה שחיקה? מה אתה אומר? מה המקצוע שיש בו הכי הרבה שחיקה?
מחשבים אולי.
מחשבים? אז שים לב, בישראל המקצוע שיש בו הכי הרבה שחיקה, זה נושא החינוך. אנשי החינוך, הם סובלים מהכי הרבה שחיקה, אולי בגלל זה שלהם גם כן שנת שבתון, הם סובלים מהכי הרבה שחיקה. אחת הסיבות היא, מכיוון שיש פער גדול בין המקום שהם רצו להגיע אליו, הם רצו תלמידים מקשיבים, הם רצו ללמד, הם רצו להשפיע, הם רצו כל כך הרבה דברים אידיאליים, דברים נהדרים, וזה המורים של הילדים שלנו, אז ודאי שאנחנו רוצים שיהיו להם את הערכים האלה. אבל אז הם רואים שהתלמידים לא מקשיבים, המורים לא מצליחים להשפיע על הילדים, לפעמים לתלמידים אין עצמאות מחשבתית, אין חשיבה יוזמת, אין חשיבה יצירתית, שלא לדבר על המונוטוניות, החזרה, עוד פעם ועוד פעם, על אותם דברים, בדיקת מבחנים, אותו חומר, זה אחד מהדברים שמייצר הרבה מאוד שחיקה. ולמה זה? מכיוון שאנחנו חוזרים על אותם דברים. על מנת שהאדם לא יגיע ידי מצב של שחיקה, איך אתה אמרת? יישאר צעיר, או עם מלא מרץ, ועם גישה חיובית כלפי הדבר שהוא רוצה לעסוק בו, חייבים להתחדש. חייבים להתחדש, ללמוד עוד דברים, להשתפר, להתלטש, זוויות ראייה חדשות. זה מה שעוזר לאדם להתרומם מעל מערכת החשיבה הרגילה שהוא יתרגל לה, טובה ככל שתהיה. אז לכן אני אומר, אתה הרי בכל אופן עוסק עם אנשים. אז גם אם אתה לא לומד את זה, צורה מקצועית אתה בכל אופן, כדאי לך לשמוע שיחות ונושאים מסוימים, בתחום הזה, בתחום הנפש האדם, על מנת שאכן תוכל לעזור ולסייע לאנשים שאתה בכל אופן בקשר איתם. וזה עצמו יוכל לתת לך יותר ויותר את הקרקע, על מנת שכשיום אחד תרצה ללמוד את זה, אתה אכן תוכל ללמוד, וזה יעשה עם מקום שגם נפשית, אתה תהיה יותר בנוי לזה, מכיוון שכבר פגשת 100 אנשים. 100 אנשים סיפרו לך מה בלב שלהם, מה בחדרי הלב שלהם, מה מצוקה, הכאב, התסכול. אז ודאי שיש הרבה יותר ניסיון, כי מתחילים להבין את האדם קצת מאחורי מה שהוא מציג. אלא את הכאב, תסכול והאכזבה, משברים שישנם, עולם ערכים שונה, ואז בהדרגתיות יותר ויותר מבינים את נפש האדם, ומייצרים מערכת גם יחסית גמישה יותר, מכילה יותר, מבינה יותר. זה לא אומר שאתה צריך להסכים טעויות של אנשים אחרים, אבל אתה מבין איך זה מגיע, למה זה מגיע, איך האדם מגיע למסקנה הזו, אתה יותר מכיל אותו, פחות שיפוטי אליו, ולאט לאט גם כן יכול לעזור לו.
אני חושב שגם הנושא בעצם של נושא תסכול, של המורים, זה בגלל גם שאוהבים לראות תוצאות מיידיות. וגם בנושא נניח של עיסוק בחזרה בתשובה, אז הרבה פעמים יש חשש, אני אומר, אני לומד איתו נניח איזשהו תקופה של חצי שנה, או שאני נמצא איתו בקשר, ואני לא רואה שום התקדמות. אז לכן מאוד מאוד, אחד הדברים שמנחילים, זה בעצם, אני לא אמור לראות את התוצאות, אני אמור לעשות את העבודה שלי בשטח. אם יש תוצאות, יש, אם לא, אז לא, זה לא פשוט ככה מנחילים בעצם. אני חושב לכן גם המורים, הם רוצים לראות תוצאות בשטח, תוצאות מיידיות. לכן החזרה שלהם מאוד גדולה שהם לא רואים את זה באופן מיידי.
מה שאתה אומר הוא נהדר והוא נכון, זה גם לגבי מורים וגם לגבי עיסוק עם בעלי תשובה. לכן אני אומר, האדם, נגיד, או המורה או מי שמתעסק עם בעלי תשובה, הוא צריך למצוא לעצמו סיפוק בדרך, לא לחכות למטרה, כי המטרה, עד שנגיע אליה, אנחנו כבר לא נשרוד אם נצפה רק למטרה. ולכן צריך שבאמצע הדרך עצמה, בתהליך עצמו, האדם ירגיש איזושהי תחושת חוויה וסיפוק. אני רק אתן דוגמה אחת. נגיד, אני עכשיו לומד עם בעל תשובה מנושא של הלכות, נושא של הלכות תפילה, הלכות ברכות או הלכות שבת, או נושא של מוסר וחסידות בנושא התפילה או בנושא לימוד התורה, לראות איך זה גם קצת משפיע עליי. אם והיה, ואני לוקח איזשהו תחום מסוים, ואני גם מחפש איך זה משפיע עליי, אז גם אני מתורם מהתהליך הזה. וכך אני לא ממוקד רק המטרה שלו, אלא גם בי עצמי. מי שירוויח מזה זה שנינו. לי יהיה תחושת סיפוק, כיוון שבדרך עצמה גם אני מפיק איזושהי תועלת מסוימת, ואני לא מצפה רק לתוצאה. ולכן לא מספיק לומר, אל תתמקד בתוצאה. אתה צריך לתת לאדם להתמקד כן במשהו, מכיוון שאדם הוא לא רובוט, האדם הוא בן אדם. וכבן אדם יש לו יתרונות וחסרונות, ואחד בהקשר זה נקרא זה חסרונות, הוא זקוק לתחושה של תגמול. ותחושת התגמול שהוא זקוק לה, הוא לא יקבל את זה, כיוון שהבעל תשובה יכול להיות עכשיו חצי שנה או שנתיים, הוא לא יעשה שום שינוי בחיים שלו. פתאום עוד 4 שנים הוא יעשה שינוי מן הקצה אל הקצה. אבל לא בטוח שאנחנו נחזיק מעמד 4 שנים ללמוד איתו וללוות אותו ולעזור לו ולסייע לו, ולכן חשוב שבתהליך עצמו גם המסייע הוא ירגיש שהוא מתקדם, שהוא נע, שהוא מתפתח. ואני מכיר הרבה מאוד אנשים שעוסקים בעלי תשובה, והם, אם אני יכול לומר, קצת נופלים בנקודה הזו, מכיוון שהם עוסקים מלא מרץ, מלא אנרגיה, והבעלי תשובה, אלה שבכל אופן בתחילת תהליך לפני שהם חוזרים בתשובה, הם משדרים נכונות ואכפתיות ואומרים כולם מדתים כמוך, כל המשיח מזמן היה מגיע, וקונים רות ככה מודדות מפרגנות וכדומה, ואחרי כל המחמאות האלה, המחמאות לא מתורגמות לאיזושהי עשייה מסוימת שבסוף האדם הוא באמת חוזר בתשובה, ואז הוא שמתעסק איתו הוא מרגיש איזושהי אכזבה ותסכול. ולכן אז אומרים, אל תתמקד במטרה, אל תתמקד במטרה, אתה תתמקד במה שאתה צריך לעשות. אז פה אני מוסיף, אל תתמקד המטרה, תתמקד מה שאתה צריך לעשות, ותתמקד איך אתה גם נהנה ממה שאתה עושה. אל תחפש רק את הדרך אל האושר, אלא גם את האושר שבדרך. לא רק את המטרה, אלא גם אתה תהנה מהתהליך עצמו.
יש איזה ספר מסוים שהרב ממליץ ללמוד, כלומר, אם עוד לא התחלתי את הקורס, יש איזה שום... אני עומד על ספרים על נפש האדם, ויש לי ספרים, ויש אין ספור ספרים פשוט מאוד על נפש האדם. אבל בנושא של ייעוד ובנושא של נפש האדם, יש ספר מסוים שיכול לקדם פשוט בידע או בדרך לקורס הזה?
תראה, אני יכול לעזור לך בעזרת השם בנקודה הזו, עד כך שתוכל לפנות למרכז, והם ייתנו לך הרבה מאוד חומר כתוב שיש למרכז בתחום נפש האדם.
בלי אפשרות לשלוח את זה, אני פשוט גר באזור הצפון.
בעזרת השם.
שלא יגמור, תודה רבה בכל אופן.
בסדר, אז יעזרו לך בעזרת השם, ידאגו לך בעניין. כל טוב, בהצלחה בעזרת השם, בכל פעילותיך וזיכוי הרבים. אנחנו נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
שלום, שמי ליאור רוזנבלט ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם eBay. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה, ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
בפסח הזה כולנו במלון חוויה בתבריה, כשרות מהדרין מהודרת, הופעות, טיולי ג'יפים, שייט בכנרת ועוד. 050-4261-223.
שומע מעוז, סידרתי לך פגישת ייעוץ יומית עם חזל, רוצה גם?
פגישת ייעוץ יומית עם חזל?
בוודאי מעוז, ותן חלקנו סיפון חודשי עד הבית, המאפשר להיעזר בחוכמת אבותינו לכל תחום בחיים, מעסקים ועד למשפחה. ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה ואגדת מהגמרא, עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
והפעם נדבר על פרויקט ההשקעה הגדול בחולון. נמצא איתנו כאן הלל כדי לשמוע פרטים נוספים.
מדובר בשכונת העתיד של חולון, שכונה ח-500. על פי הערכות, שווי של דירה עתידית על הקרקע הוא כ-2 מיליון שקלים. יש כאן הזדמנות כי הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, ולכן עלות ההשקעה ליחידת קרקע היא מאוד נמוכה, פחות מ-400,000 שקלים. ולכן הפרויקט הפך ליעד השקעה מרכזי של זוגות צעירים ועצמאים המחפשים השקעות אטרקטיביות. ניתן להתקשר כוכבית 5751 לחברת מלכה השקעות.
כוכבית 5751, מלכה השקעות, אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה.
אוף, המבחן הזה מחר גומר אותי. למדתי ולמדתי, אבל איך אני אגש?
מה הבעיה? קחי רסקיו. רסקיו, טיפת שלווה.
היום זה קורה. מחירה חד פעמית מטורפת במחסני חשמל כנפי נשרים ירושלים ומחסני חשמל בני ברק רמת גן מול קניון איילון. לרגל המחירה נתנו הנחות מטורפות עד 40% הנחה. לדוגמה, מכונת כביסה אלקטרה 6 קילוגרם ב-1290 שקלים, קיריים סאוטר ב-690 שקלים, קיריים אירוסטה ב-440 שקלים, שעון חכם ב-55 שקלים, פלטת שבת ב-69 שקלים, מסיר שיער בראון ב-99 שקלים, קומקום ב-35 שקלים. רק היום ורק במחסני חשמל כנפי נשרים ירושלים ומחסני חשמל בני ברק רמת גן מול קניון איילון.
כאן דוקטור עמי שקד, מנהל אקדמי של מרכז ינר. אני מזמין אתכם ללימודי ייעוץ נשואים ומשפחה במרכז ינר. מרכז ינר הוא המרכז הגדול, הוותיק והמקצועי ביותר. כי ייעוץ נשואים לומדים אצל המומחים.
מרכז ינר, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס לכמה מהשאלות שהגיעו בעזרת השם, גם לנסות לגעת עוד בנושא השחיקה. שאלה שאנחנו קיבלנו, זוג צעיר, הבעל מפחד להיות אבא, הוא אומר שהוא אין פשרה, כי אין דבר כזה להיות חצי אבא, אין דבר כזה חצי ילד, ושם אותו במצב מאוד קשה, הוא לא רוצה להיות אבא, והוא גם סובל מהפרעת קשב וריכוז, הוא אומר שזה קשור לכך, ואני לא מבינה מה הקשר. זוהי השאלה. התשובה. זה שיש לו הפרעת קשב וריכוז, זה מאוד... יכול להיות מאוד קשור לזה שיש לו קושי להיות הורה. מן הסתם, בגלל ההפרעה בקשב וריכוז, הייתה לו תקופה לא קלה, אולי אפילו גם כן קשה מאוד, כשהוא היה בלימודים או בכל מיני גילאים במהלך החיים שלו, אולי אפילו זמנים קשים מאוד. כיום זו הפרעה מוכרת ומטופלת יותר מאשר לפני 20 או 30 שנה. אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, בעיקר בגיל הילדות, הם מקבלים לא פעם הרבה מאוד ביקורות, לא קל להם להתאים את עצמם לדרישות, דרישות הכיתה, מסגרת הלימודים שבהם נמצאים, מה שהפך את האנשים האלה לרגישים יותר בגלל ריבוי הביקורות וההערות שהם קיבלו בכל פעם שהם סטו ממסגרת הלימודים ומהמערך החברתי שבו הם היו. ולכן כנראה שהאדם, הבעל, האב שאנחנו מדברים עליו כעת, הוא כבר חווה את הקשיים שהיו לו בילדות, והוא כבר מדמיין לעצמו את הקשיים שיהיה לילד שלו. ולא פעם אפשר לפגוש מקרים כאלה שההורה שסבל מהפרעת קשב וריכוז, הוא מתלונן על ילדות קשה שהייתה לו, ומעניין שכאשר הוא לומד להתמודד עם הקשב והריכוז שלו, יהיה לו קל יותר אולי לשאת גם כן את הקשב וריכוז של הילד שלו. כי הוא כבר רואה את הילד שלו מתקשה להתרכז, לשבת שעה אחת על הכיסא, הוא כבר רואה את הילד מתקשה להעתיק דברים מהלוח, הוא כבר רואה את הילד מקבל הערות וביקורות, הוא כבר רואה את הילד שלו מייחל לתקופת חופש או להפסקות במהלך היום, בלימודים שבכיתה וכדומה. ולכן, לפעמים, מה שיכול לעזור, זה שמדברים על הפרעת קשב וריכוז, על דרכי הטיפול בהפרעה, כשאב עצמו יחווה את הריפוי שבהפרעה, ואולי אפילו יוכל לזהות את היתרונות שיש לאנשים הפרעת קשב וריכוז, שבהרבה מאוד מקרים זה אנשים יצירתיים יותר, אז יכול להיות שהאדם הזה יהיה לו קל יותר לקבל את עצמו. כאשר יהיה לו קל יותר לקבל את עצמו, אז יהיה לו גם אפשרות קלה יותר לקבל את הילד שלו. כי כל המצוקה שהוא מתאר היא כנראה קשורה לכך, בכל אופן לפי השאלה שתוארה, היא קשורה לכך שיש לו קשב וריכוז והוא חושש מה יהיה עם הילדים שלו. אז הפתרון הוא כאשר הוא יוכל להכיל את עצמו, לקבל את עצמו, יהיה לו קל יותר לקבל את הילד. אנחנו רוצים לגעת בעוד נקודה שהיא קשורה לנושא השחיקה אצל האדם והקשר בין השחיקה לבין הציפיות. הציפיות של האדם זה מצוין שיש לו, כי הציפיות של האדם הן אלה שמניעות אותו לנוע קדימה להשתפר באיכות החיים שלו. אבל מצד שני, אדם יכול בגדול לצפות שבעוד 20 שנה הוא יהיה אדם גדול, איכותי, מרומם. אבל בינתיים הוא צריך ליצור לעצמו ציפיות שמובילות אותו למסלול שלו הוא רוצה ליצור, ושגם בדרך הוא יחווה חוויות מאושרות. לא רק הדרך אל האושר, אלא גם האושר שבדרך. ומהמקום הזה הוא נע בצורה בריאה יותר אל המטרות שהוא הציב לעצמו. יש פתגם יפה שאומר שגם הצלחה בין לילה דורשת 20 שנות עבודה לפני כן. לפעמים לבני האדם יש ציפיות גדולות מעצמם, וזה בגלל השפעת אולי העבר שלהם, על ההווה שלהם. פעם פגשתי אדם שהוא בחר להיות רופא. הוא בחר את המקצוע הזה בגלל שכך הוא מרפא את פיצי הילדות שלו עצמו. מה הקשר? בילדות שלו הוא לא היה מוערך, הוא היה נואש, וכשהיה זקוק לעזרה, לרוב הוא לא קיבל. ולכן הוא בחר מקצוע שבו הוא יכול להיות מוערך עד מאוד, לעזור לאנשים נואשים, לעזור לאנשים כשהם זקוקים לעזרה. המניעים החזקים האלה הניעו אותו ללמוד שנים על גבי שנים. יחד עם זאת, המניע העוצמתי מדי עלול להיות באוכריו. לפעמים זה יותר מדי ציפיות מתפקיד שלא תמיד יוכל להעניק את התגמול הנפשי הזה. כי גם הרופא לא תמיד מוערך, והוא לא תמיד יכול לעזור לאנשים בכל מצב, ולפעמים הוא יותר נואש מאשר יכול לתת פתרון. עם כל הכבוד זה נאמר, לא חלילה עם מקום של זלזול, אבל רופא גם לא יש את המוגבלויות שלו. אז אם כן, זוהי דוגמה אצל האדם הזה, שמראה איך לחוויית העבר יש משקל כבד לבחירת המקצוע וההווה שלו. פגשתי פעם שוטר. אמא שלו נפטרה כשהוא היה בסביבות גיל 7-8, הודיעו לו את זה בהפתעה. אמו נפטרה, זה היה בהפתעה, זה היה אירוע טראומטי. טראומה זה אירוע שיש בו חוסר אונים. זה היה אירוע שסימן לי מבחינתו מצב של אי סדר. כאוס, טוב אמור. בואו נתאר לעצמנו את המקרה המזעזע. בבוקר הוא אומר להתראות לאמו, היא מברכת אותו ליום טוב. בצהריים התברר שהיו אלה מילותיה האחרונות, השם ישמור. מאז הוא מחפש סדר בעולם. לדעת שהכל צפוי מראש. חשוב לו לדעת מה יהיה בתחילת אירוע, באמצע אירוע, בסוף אירוע, קשה לו מאוד עם שינויים. אצלו במוח יש אסוציאציה, כלומר חיבור בין תחושת שינוי לבין פטירתה של אמו. שניהם מבטאים חוסר עונים שיכול להיות. הוא מעדיף את המקום הבטוח, הידוע המוכר. לכן מהמקום הזה הוא בחר להיות שוטר, כי השוטר מסמל את הסדר בעיניו, את החוק, את השליטה. לא משנה עכשיו אם זה נכון או לא נכון אובייקטיבית, הכוונה היא שסובייקטיבית, כך הוא חווה את זה. ואז מהמקום הזה, איך זה משפיע עליו? היו לו ציפיות גבוהות מדי בעבודה, בגלל מניע ודחף כל כך חזק לעסוק במקצוע הזה, מה שהוביל אותו להרבה אכזבות. אי אפשר להצליח ברמת הציפייה שיש לאותו אדם, כי מבחינתו הוא חייב שיהיה סדר בעולם, שהכל יהיה צפוי מראש. ולכן הוא בוחר להיות שוטר, כי המקצוע הזה סימבולית הוא מקצוע שמבטא את הסדר במציאות. מארגן את העולם בתפיסה שלו, והתפקיד והמקצוע שהוא בחר לעצמו בחיים, לא יכול למלא את החלל שנפער. דברים אחרים כן, אבל לא המקצוע. יש כאן ציפייה גדולה מדי עם המקצוע, שהמקצוע ירפא את פצעי הילדות של האדם. וכשהאדם לא יצליח לרפא את פצעי הילדות, אז הוא ישחק, דבר שיוביל אותו בסופו של דבר לידי תסכול ושחיקה. כמובן שאנחנו לא מדברים כאן לכל השוטרים, אלא דיברתי על שוטר אחד ועל דוגמה אחת להמחיש את רעיון השפעת חוויית העבר על בחירת המקצוע בהווה. דוגמה שמראה איך אנשים בוחרים מקצוע שבלא מודע, מאמינים שהוא יעזור להם לרפא את פצעי ילדות חוסר עונים שהם חוו בעבר. אבל לא זו הדרך, הייתה טראומה, היה אירוע קשה, ואותו צריך לפתור, אותו צריך לרפא, ולאחר מכן, מהמקום הזה, אדם יכול לבחור את אותו מקצוע, שיהיה שוטר, אבל שהמקצוע יעשה ממקום פרופורציונלי, לא עם מקום ללא פרופורציה, כפי שתיארנו עכשיו, שהאדם הזה ציפה, שיהיה סדר בצורה מוחלטת, שיהיה ארגון בצורה מוחלטת, שהכל ייתן בצורת 100%, לא בגלל שהוא כל כך אוהב את הצדק בעולם, אלא בגלל שהוא אוהב את הסדר בעולם. הסדר זה צורך נפשי, צדק זה צורך פילוסופי. יש לו צורך נפשי לסדר, וכאשר הסדר הוא לא בא לידי ביטוי בצורה המושלמת, אז הוא יכול עוד פעם ועוד פעם להרגיש תחושת אכזבה, תסכול, ויכול להיות גם כן כעס. וכפי שהזכרנו מקודם, גם מורים סובלים מהרבה מאוד שחיקה בעבודה. מחקרים מראים שאפילו אנשים שהעבודה שלהם מלחיצה, והיא גם ללא הרבה הכנסה, אבל יש להם חברים טובים מאוד במסגרת העבודה, העבודה הזו לא בטוח תיצור שחיקה אצל האדם. למה? כי האדם הזה אמנם לא ניזון כלכלית בדיוק עם משהו הוא רוצה, אבל הוא ניזון חברתית. המפגשים האיכותיים מבחינתו. עוד מקור משמעותי מאוד לשחיקה זה הצורך הגדול לדעת בתחום בו האדם עובד, לדעת הכל, לדעת בדיוק את כל הפרטים, להיות אהוב על כל הסובבים אותו. שתי ציפיות שכנראה לעולם לא יתממשו. לא נוכל לדעת הכל בתחום שלנו, וגם לא נוכל לאהוב את כולם או להיות אהובים על כולם. העיקרון המנחה בכל תחום בחיים, בשביל שלא נשחק, זה להשיג שיווי משקל. בין, נקרא לזה, מעורבות יתר למעורבות חסר. כלומר, קוראים לזה ריחוק אכפתי. יש בצד אחד דואג אכפתי, אבל מצד שני, בשבילו להישחק אני גם שומר על איזשהו ריחוק והתנתקות מסוימת. אלמנט ראשון שחשוב לשים לב אליו, כאשר אנחנו רוצים להתמודד עם נושא השחיקה, זה המחשבות שלנו. המחשבות שלנו, הן גם עוזרות לנו לדעת מה קורה בלב שלנו, אבל הן גם כמו מגנט ומזמינות לחיים שלנו את האנשים ואת האירועים. וננסה להסביר. המחשבות שלנו הן לא פעם כמו היינו אומרים נבואות שמגשימות את עצמם. אדם שחושב על תסכולים, על אכזבות, על אי אמינות של פלוני ועל מוני, הוא ממלא את המוח שלו במחשבות. מה שיגרום לו לראות כך את העולם, מה שבסוף ייצור את המציאות ולמה? כי האדם ממלא את המחשבות שלו באכזבות תסכולים. המוח מתרגל לשים דגש על כל תסכול וכל אכזבה. ואז, הנה דוגמה, עכשיו בחיים היו לו רק 10 תסכולים, כעת המוח מתמקד רק בזה, וכל פעם שיש הצלחה הוא מגמה את ההצלחה, או אפילו לא שם לב אליה. וכל פעם שיש כישלון הוא שם על זה דגש, הוא מיקוד. גם בהיבט השכלי הוא מנתח, למה זה קרה, איך זה קרה, מתי זה קרה, או מתי זה יקרה שוב. גם בהיבט הרגשי, כמה קשה לו, כמה עצוב לו. ואז מראש האדם הזה פחות מצפה בחיים להתקדם, הוא פועל עם פחות מוטיבציה. אז אם הוא עם פחות מוטיבציה, דוגמה, בעבר רמת המוטיבציה שלו הייתה מ-1 עד 10 ברמה של 10, כעת, אחרי המיקוד בתסכול, רמת המוטיבציה שלו היא ברמה של 7, ואז רמת העשייה שלו תהיה פחות טובה. אם רמת העשייה פחות טובה, התוצאה היא שוב פחות טובה, מה שיפגע ברמת המוטיבציה. ואז הוא ירד מרמה של 7 לרמה של 5, ואז שוב רמת העשייה נפגעת, וזה מעגל שחוזר חלילה. בסופו של דבר, ההתמקדות במה שאין יוצרת את האין, והפוך, ההתמקדות במה שיש, במה שאפשר להשיג, יוצרת מיקוד במה שאפשר להשיג. כי אם האדם מתמקד בהצלחה, את זה הוא רואה. וזה הוא מתמקד, וכל מה שלא זה, אז זה מתגמד. כל מה שמזכיר את ההצלחה שאליה שואף האדם להגיע, מתעצה ומתחזק ומעורר שוב ושוב את המוטיבציה. מה שמשפר את איכות העשייה, מה שייצור תוצאות טובות יותר. מה ששוב ישפר את המצב רוח הרגשי, מה שייצור עשייה יעילה יותר, ושוב התוצאות ישתפרו, וזה מעגל חיובי, מעגל קסמים חיובי שישפר את איכות החיים של האדם. אז אם כן, כך האדם יכול יותר ויותר לשפר את האיכויות שלו. יש עוד הרבה מאוד הסברים, הרבה מאוד דוגמאות, אבל ננסה לגעת בדקות האחרונות שיש לנו עוד נקודה אחת. אדם לא פעם סובל מהרבה דאגות, הרבה לחצים. אז בהתחלה אז נשמע נהדר כאשר הוא בשיא העיסוק שלו, בעיקר בתחילת העיסוק שלו, הוא מרגיש שאם אני דואג לעסק, אם אכפת לי ממנו, אז אני דואג, ואני מצר מתי שזה לא עובד, ואני מתוסכל ואני מאוכזב. אז מצד אחד זה מעיד על הרבה מוטיבציה, אבל זה לגמור את הדלק הרגשי מהר מדי. ולכן, נכון, יש זמן לדאוג, אבל כמה שזה אישה מלאכותי, זה מוכיח את עצמו כיעיל מאוד הרבה יותר מאשר ההתמסרות לדאגה וההתמכרות לדאגה, ליצור, נקרא לזה, זמן דאגה. יש על מה לדאוג. האדם יש לו עסק, חברה, משפחה, כל תחום שיכול לעורר איזושהי שחיקה מסוימת, ויש לו כל מיני דאגות בקשר לאותה עשייה, לאותה עבודה, לאותו תחום. זה נורמלי, ודאי. איזו חכם הרואה את הנולד, ואדם צריך לראות את הנולד, ואשרי אדם יפחד תמיד, וזה לא נאמר רק על דברי תורה, זה נאמר גם על דאגות רגילות, שאדם צריך לדאוג אליהם ולהיות עירני אליהם, כפי שמופיע בתוספות, מסכת גיטין, בדף נון ה'. דיבור המתחיל, אשרי אדם יפחד תמיד, לא רק על דברי תורה, אז אדם צריך לדאוג, אבל שייצור זמן דאגה, לא לתת לדאגות מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, לצוף ולהשתלט על המחשבה שלו, אלא ייקח איזשהו דף ועת, יהיה איתו, יהיה מהדף ועת מהלך היום, יש דאגה, יש תסכול, יש אכזבה, תרשום את זה על הדף, ולאחר מכן בין 2 ל-3, זהו, זה זמן הדאגה, בזמן הזה אנחנו דואגים, לחוצים, נחשוב, נכתוב, ניתן פתרונות, ולאחר מכן נחזור ונתפקד כרגיל. כאן תוכניתנו הגיעה לסיומה. תודה רבה. מנדי אור, זאב סגל, לכי המאזינים, היו ברוכים.
והפעם נדבר על פרויקט ההשקעה הגדול בחולון. נמצא איתנו כאן הלל כדי לשמוע פרטים נוספים.
מדובר בשכונת העתיד של חולון, שכונה ח-500. על פי הערכות, שווי של דירה עתידית על הקרקע הוא כ-2 מיליון שקלים. יש כאן הזדמנות כי הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, ולכן עלות ההשקעה ליחידת קרקע היא מאוד נמוכה, פחות מ-400,000 שקלים. ולכן הפרויקט הפך ליעד השקעה מרכזי של זוגות צעירים ועצמאים המחפשים השקעות אטרקטיביות. ניתן להתקשר כוכבית 5751 לחברת מלכה השקעות.
כוכבית 5751, מלכה השקעות, אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה.
שלום, שמי ליאור רוזנבלט, ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה, ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט, ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay, בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
החלה מחירת הדירות בבניין השלישי והאחרון בפרי פלייס, דירות סטודנטים להשקעה ברחובות. חייגו עכשיו כוכבית 5066.
הגדה של מבצעים בעולם המזרנים. עד 50% הנחה על מגוון מזרני סימוס המשודרגים, עם מערכת אנטומיק ריליס שבמבצע, וגם הנחות ענק על כל המותגים המובילים, סילי, סימוס ועוד. החירות שלכם מתחילה בעולם המזרנים. להשיג בסניפי ירושלים, בני ברק, אשדוד, ביתר ובית שמש.
בפסח הזה כולנו במלון חוויה בטבריה. אירוח עשיר, כשרות מהדרין, בהשגחת הרב שמואל בורנשטיין, פעילויות לכל המשפחה, זמרים, מופעים, טיולי ג'יפים, שייט בכנרת ועוד. לפרטים ולהזמנות 050-4261-223. חוויה של פסח מהודר, 050-4261-223.
לימוד שבועי מתוך ותן חלקנו. מגיש הרב מנחם וייס.
שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו מתוך הספר ותן חלקנו, לימוד יומי של 5 דקות, משנה, גמרא והלכה. והשבוע פרשת כי תשא, שבוע של חג הפורים והימים שאחרי חג הפורים. ומתוך הספר מדרש בשיר השירים: מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. אומר המדרש, מים רבים אל אומות העולם לא יוכלו לכבות את האהבה, את האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, שנאמר אהבתי אתכם אמר השם. אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, כך הוא מבאר כאן בפירוש הנפלא בספר ותן חלקנו, זה משולה לאש, אש בוערת, אש של אהבה. מים רבים אל אומות העולם שמנסים לקטרג ולנתק את הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הרי המים מכבים את האש. באיזה מצב נוכל למצוא את עצמנו שדווקא האש תמשיך לשלוט והמים לא יוכלו לכבות? כשנכניס מים לתוך סיר ואש מתחת, אז המים יתעדו, אבל האש לא יכבה. שיש מחיצה בינינו לבין אומות העולם, שאנחנו יודעים את ההפרדה, שעם ישראל מודע לייחודיות שיש בו. וזה בעצם מה שקרה בנס של פורים שחגגנו השבוע, שאנחנו חוגגים, כאשר עם ישראל השתשו את המחיצה ואת ההבדל בינם לבין אומות העולם, נהנו מסעודתו של אותו רשע. אז המים חלילה מכבים את האש, אבל שהאש יודע לעמוד על שלו ועושה את ההפרדה למים, לעולם המים לא יוכלו לכבות את האש. הנה עוד נקודה אקטואלית מתוך הלימוד היומי של הספר ותן חלקנו. פגשתי אדם מסורתי, ככה הוא קרא לעצמו, באחד ההרצאות שעברתי לפני מספר ימים, והוא אומר לי, נחשפתי ללימוד של ותן חלקנו, התחלתי להבין מה הטעם האמיתי של לימוד התורה לכל אחד ובכל זמן. כוכבית 3029, ותן חלקנו בביתכם, ואתם מצטרפים לרבבות הלומדים.
לימוד שבועי מתוך ותן חלקנו. מגיש הרב מנחם וייס.
כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה.
שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93.92 FM, כל חי. חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב ושלום רב באולפן, אשר גרייבר. רקטה שנורתה הערב מרצועת עזה נפלה בשטח פתוח במועצה האזורית שדות נגב. לא ידוע על נפגעים או על נזק. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מעדכן כי לא הופעלה אזעקת צבע אדום, משום שהשיגור בוצע לעבר שטח פתוח. מאות תושבי המונה הפגינו הערב מחוץ הכינוס לגיבוש הקואליציה שהתקיים בחדרה. בדרישה להקים את היישוב החדש הובטח להם. יושב ראש מטה המאבק מסר כי הקואליציה...